שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם מבט פנימי, אקטואליה בראי הקבלה. שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום, שלום לך.
שלום, הנושא שלנו היום שאיתו נפתח הוא הגל השני של הקורונה. אנחנו רואים שבכל רחבי העולם, באירופה גם, המספרים שוב עולים ושוב מטילים סגרים והגבלות על האוכלוסייה. כאן אצלנו אנחנו במגמת יציאה מהסגר השני והמספרים קצת יורדים, אבל כשאתה מסתכל במבט רחב, אתה רואה בכל רחבי העולם הרבה מחאות נגד המדיניות הזו של סגרים, של הגבלות. עכשיו שאני מסתכל על הדברים, אני כאילו אומר, זה נראה כמו אקורדיון כזה. אתה סוגר, המספרים יורדים. אתה פותח, הם עולים. אז אתה שוב סוגר, הם יורדים. אתה פותח, הם שוב יעלו. כאילו, אולי אפשר למצוא משהו אחר, חדש, שאנחנו לא מכירים, שיוכל לתת התמודדות קצת יותר רצינית עם הדבר. איך אתה רואה את הדברים?
אני חושב שבזה שאנחנו פותקים או סוגרים את עצמנו, אנחנו בזה לא משנים שום דבר. אנחנו רק רואים עד כמה שההתנהגות שלנו זו או אחרת, היא מעלה או יורדת או מורידה את כל המקרים האלה של החולים. אבל בעצם זו אותה תופעה.
מה זאת אומרת אותה תופעה? מה זאת אומרת לא משנים שום דבר?
הקורונה נשאר באותו מקום. וירוס נשאר באותו מקום.
אבל אם יורד, אם כמות הנדבקים והחולים יורדת, אז יש פחות קורונה.
רגע, כתוצאה ממה?
מהסגר, מהגבלות.
זהו, אם אתה מתרחק מאחרים,
בדיוק.
אז זה יורד.
נכון.
אם אתה מתקרב, זה עולה.
נכון.
נו, וככה זה כל הזמן. אז אין שינוי.
אז אי אפשר, אתה יודע, לפעמים אומרים במלחמה, יש נשק שובר שוויון. אי אפשר להמציא פה משהו ש... כמו, אתה יודע, שיכריע את המערכה הזו.
זה בכלל לא באותו מישור.
למה אתה מתכוון?
להתרחק או להתקרב, וזה אתה לא משנה כלום. אתה רק רואה את התופעה, אותה התופעה.
מה כן יכול לשנות?
אתה לא מרפא בזה שום דבר.
כי אין עדיין תרופה, מחפשים, אומרים שבארצות הברית כבר מתקרבים, יש עוד כמה חברות שמתקרבות, הגיעו לשלבים האחרונים של הבדיקות, שזה באמת בסדר, אבל אני לא יודע, מה אתה מציע כמשהו שיכול לתת באמת ריפוי למצב?
לי יש ריפוי משלי.
ריפוי משלך?
כן, אני חושב שכל הסיבה לקורונה וירוס, זה כדי ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להיות מקושרים נכון. אנחנו רואים שהווירוס הזה הוא מושפע אך ורק במידת הקשר שלנו. בוא אנחנו נעשה כך, כשאנחנו מתרחקים או מתקרבים, פיזית.
כן.
בוא אנחנו נראה האם אנחנו יכולים להתרחק או להתקרב נפשית.
איך אתה מגדיר התקרבות או התרחקות נפשית?
ביחס טוב, נתקרב. ולא חשוב עד כמה שאנחנו נמצאים בקשר פיזי.
למי אני צריך להתייחס טוב?
לכולם. עם מי שאתה נמצא בקשר לפחות. אמנם שווירוס הזה הוא סביב העולם.
את מי שאני נמצא בקשר איתו, אני יכול להלק לשני מחנות, בגדול. לכאלה שאני יותר מסמפת אותם, וכאלה שאני לא סובל אותם.
כן.
אז כשאתה אומר לי, צריך לפתח יחס טוב, למי?
לכולם.
גם לאלה שאני לא סובל אותם? בוא נהיה קונקרטים.
כן, למה לא?
כי אני לא סובל אותם, אז איך יהיה לי יחס טוב אליהם?
מה לעשות? אתה רוצה שאנחנו נחיה בכדור הארץ בריא, שלם, אוהד, יפה, למה שלא?
מאוד רוצה להיות שהכל יהיה טוב.
אז תטפל בזה.
במה?
שאתה תפסיק לסנות מישהו.
אני לא שונא בדרך כלל מישהו ככה סתם. אם אני שונא מישהו, זה או כי הוא עשה לי משהו רע, או שהוא עומד לעשות לי משהו רע. למשל, מתנהג באיזה צורה שאני חושב שהיא תביא קטסטרופה עליי ועל הילדים שלי מחר.
זה כך כל אחד אומר.
נכון.
נו, אז מה, אתה בזה לא מיוחד?
אז הפתרון שאתה מציע לי הוא לא ריאלי, הריפוי הזה הוא לא ריאלי.
ריאלי, להתחיל, להשתדל, להתייחס לכולם באהבה. כמה שאפשר. כמה שאפשר. למתיק את היחס שלנו לכולם.
אמרתי לך, מי שעשה לי...
לא מישהו, בלי מישהו. בלי מישהו, ואז אנחנו באמת נראה עד כמה שהווירוס הזה הוא יורד.
אדם צריך לאהוב את מי שהוא לא אוהב, את מי שהוא שונא?
כן.
למה?
כי הוא רוצה לחיות בעולם הטוב.
מה הקשר?
כי העולם הטוב זה נקרא שכולם מתייחסים זה לזה בטוב.
אם הם היו מתייחסים אליי בטוב, לא הייתי שונא אותם. אני שונא אותם כי הם מתייחסים אליי לא בטוב.
אולי אתה תעשה את זה ההפך?
כלומר?
תתחיל מעצמך, שלמרות איך שהם מתייחסים אליך, אתה תתייחס אליהם בטוב.
ואז?
ואז תראה מה שקורה.
איך הגענו מדיון על הקורונה שפותחים, סוגרים, מתקרבים, מתרחקים, ליחסים...
פשוט, יש לנו בינינו מרחקים פיזיים ויש בינינו מרחקים פנימיים נפשיים רגשיים, אז בוא אנחנו נשחק במרחקים רגשיים, נתקרב נפשית זה לזה.
אתה, זה מרגיש לי, התרגיל שאתה נותן לי הוא מרגיש לי כמו אימון בספורט שכאילו מעלים לך את דרגת הקושי, נותנים לך כן. כאילו, תמיד אומרים בספורט מאמן טוב, תמיד נותן לך יותר ממה שאתה יכול, אתה אומר לי אל תתייחס טוב למי שאתה ממילא מתייחס טוב, תתחיל אתה, בלי להקות, להתייחס טוב למי שאתה לא סובל אותו.
כן.
מאיפה אני לוקח כוח?
מכולם, כולם ככה, כולם בוא ננסה כך לעשות.
זה יחזק אותי?
נשחק את זה.
מה זה אומר לשחק?
לשחק כי באמת אני לא אוהב אף אחד ולא זה, אבל כדי לחיות בעולם הטוב, אני צריך להעלות את עצמי למעלה מהאגו שלי.
ולאן זה יוביל אותנו אם נתחיל את המשחק הזה?
אני, בוא נראה.
זה כמו פוליטיקלי קורקט שלא אומרים דברים לא יפים?
לא, יותר מזה.
מה?
אני רוצה באמת לחיות בעולם הטוב, בעולם הבריא, ידידותי, שהכל בסדר, שמספיק לכולם הכל, לילדים שלי יהיה עתיד הטוב.
כולם רוצים כזה העולם.
כן, נו, אז בוא נעשה.
אם היינו יודעים איך לעשות, כבר היינו עושים.
אז אני אומר לך איך לעשות.
אז דייק אותי עוד פעם, במה זה תלוי בדיוק לפי התפיסה
רק
שלך?
רק ביחסים הטובים בינינו.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. אנחנו עכשיו בגל שני, בכל רחבי העולם. אני זוכר שאתה... כשהמגפה כבר התהילה, אמרת שהיא לא הולכת להסתיים מהר, ויבואו עוד גלים, והמצב יהיה יותר ויותר גרוע. אני רואה שהחיים הוכיחו שצדקת. אם היום היית יכול להמליץ משהו לכל מנהיגי העולם, לא חשוב כמה המספרים אצלהם היום במדינה, ככה בראייה כוללת, מה היית ממליץ? מה הדבר החשוב ביותר שהיית ממליץ?
כמו שרבי עקיבא צעק בחורבן בית המקדש השני, ואהבת לרעך כמוך. אין תרופה אחרת.
אתה מאמין בזה?
אני בטוח שזאת באמת התרופה היחידה שיכולה להציל אותנו ואת כל העולם.
הלוואי, הלוואי, הרב לייטמן. נעבור לנושא הבא. הנושא הבא שלנו. קורונה והמצב הדמוגרפי. ישראל זו מדינה שיש בה ריבוי טבעי מאוד גבוה. אנחנו הישראלים אוהבים לעשות הרבה ילדים. יש כאלה שטוענים שזה שבישראל עושים הרבה ילדים, זה מהווה סכנה כי זה ייצור עומס על התשתיות. מצד שני, בתקופה הזו של הקורונה אנחנו רואים ירידה במספר ההריונות החדשים. יש לי בזה כמה שאלות. קודם כל, איך אתה רואה את הדברים? למה בישראל... יש ריבוי טבעי כל כך גבוה, ואני לא מדבר איתך רק על אוכלוסייה החרדית או הערבית, בכלל, גם בציבור החילוני. בישראל אוהבים לעשות ילדים. למה אנחנו כאלה?
אנחנו איבדנו הרבה קרובים בדרך, בהיסטוריה שלנו, ולכן אנחנו מאוד רגישים לאיבוד האנשים. יש הרבה יהודים שיום יום נעלמים משם, בכל מיני פרברי העולם, נוסעים לכל מיני מקומות ושם רוצים להסתגר ולסיים את החיים בשקט ובניתוק מכולם. ולכן כל פעם שיש עוד ועוד ועוד דור חדש והתרבות יפה, טבעית, אנחנו שמחים.
יש שיר כזה שאני מאוד אוהב, מרגש נורא, שאומר, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. זה באמת מורגש ככה. אתה יודע, שאני מסתכל על המשפחה שלי, מצד של אמא שלי, זיכרונה לברכה, זו הייתה משפחה של 12 ילדים. מצד אבא שלי, הם היו 7 ילדים. לי יש 4 ילדים. לפעמים שאני מדבר עם הילדים שלי, אז אני אומר להם, אני ממליץ לכם לעשות גם הרבה ילדים, כאילו, אל תסתפקו באיזה ילד שניים, כאילו זה, תעשו הרבה ילדים. כשהילדים שלי הולכים לישון אצל חברים, או בצבא, או באיזה מקום, וואלה, אני מרגיש הבית ריק, אני מתעלף, לא יודע מה יהיה, שהם ייצאו כולם. למה הילדים עושים, אתה רואה, רק אנחנו מדברים על ילדים, כבר יש לנו חיוך על הפנים, למה זה ככה?
אדם רואה בזה המשך. הוא רואה שהאהבה שלו טבעית לילדים, היא הולכת ומתפתחת ויש לה עתיד. עתיד שלנו זה בילדים, וככה זה בצורה הטבעית.
עכשיו בוא נראה רגע מבחינת מספרים. יש כאלה שאומרים, בגלל שכמות האוכלוסייה בכדור הארץ הגיעה לכמות כל כך גדולה, כל כך הרבה מיליארדים, הטבע, בגלל שהוא חייב לאזן את המצב, נתן לנו מכה עם הקורונה, כדי לצמצם את כמות האוכלוסין, כדי שהוא יוכל להסתדר עם כמות הבני אדם.
שטות,
איך אתה מתייחס
שטות
לזה?
שטות גדול.
שטות?
אין דבר כזה, כן. כדור הארץ יכול להכיל עוד מיליארדי מיליארדים. זה לא... עד 30-40 מיליארד אין לנו מה לחשוב על לעצור את עצמנו.
שבוע שעבר ראיתי סרט טבע עם הילדים, ראיתי שבג'ונגלים פורצת שריפה אחת לכמה שנים, שהיא מחלה ומחדשת את הכל. זאת אומרת, יש בטבע מנגנונים שאם הכמות מגיעה למורידים את הכמות, אז למה אצלנו לא? אולי באמת הקורונה בא לאזן.
לא, אנחנו חיים לגמרי לגמרי לפי חוקים אחרים.
לפי איזה חוקים?
אם אנחנו מתייחסים יפה זה לזה, הטבע לא הולך להשמיד עד אף אחד. גם מבני אדם, גם מחיות.
אז אם הבנתי את התפיסה שלך, אתה אומר, אין גבול לכמות בני האדם שיכולים להיות על פני כדור הארץ, והטבע יכלכל את כולם. אבל מאיפה הוא יביא לנו כל כך הרבה אוכל, שתייה, כל מה שאנחנו...
אין בעיה, אין בעיה. אנחנו משתמשים באחוז אחד קטן מאוד משטח כדור הארץ. אנחנו יכולים לעשות, הכל תלוי ביחסים בינינו.
אתה בונה על טכנולוגיות חדשות שנפתח?
לא, על יחסים החדשים.
מה הקשר?
שאם אנחנו נתייחס לפי זה לזה, אנחנו נוכל להחליט מה טוב ומה רע, ונעשה גם תעשייה וגם מסחר וגם הכל בצורה כזאת שיהיה טוב לכולם. ותאמין לי, אנחנו לא צריכים אנחנו לא צריכים אפילו להגדיל את התבואה ולא שום דבר. זה רק ביחס היפה בינינו, אנחנו נשתמש במה שיש ויהיה מספיק.
אתה כאילו אומר, היום התמונה הזאת של חצי עולם בהשמנת יתר, חצי עולם מת מרעב, זה פשוט חוסר איזון, אנחנו לא מחלקים נכון את מה שהטבע נותן לנו.
ועוד חצי זורקים.
עכשיו, יש את הביטוי הזה, פתאום נזכרתי, ארץ זבת חלב ודבש. כאילו שהטבע יכול לפנק אותך. מתי הטבע מפנק אותנו? מתי הוא סוגר את הארנק? איך זה עובד?
לפי היחס שלך להטבע. טבע זה כמו בני אדם. זהו, מרגיש את היחס. אם אתה אוהב אותו, אוהב אותך. אם לא, לא.
ואיך זה קשור לכמות האוכלוסין שהטבע יכול להכיל?
אז בהתאם לזה, עד כמה שאתה יפה מתייחס להטבע, לכוח הכללי של הטבע, תקרא לזה אלוקים שבגימטריה הטבע, זה הכל נותן לך פידבק.
אתה רואה באופק שאנשים יהיה להם חשק לעשות ילדים, או שהחשק הזה ירד?
אני חושב שלא נראה לי שהם בכלל יחשבו על זה. זה יהיה כתוצאה ישירה מזה שהם מתייחסים יפה זה לזה, אז גם כן ירצו שיהיו להם ילדים ויותר.
למה זה קשור? זה מאוד יפה, אבל למה זה קשור?
למה לא? כי מצב רוח טוב, הוא נותן לכולם מקום.
זה יפה. מצב רוח טוב נותן לכולם מקום. גם נותן לכולם פרנסה, כלכלה.
זה בקלות. אם אנחנו לא נהיה בתחרות ונעשה רק דברים הכרחיים טובים לכולם, יש לנו שפע ונוכל ממש ברבע זמן לעשות את הכל.
הלוואי, אנחנו איתך הרב לייטמן. נעבור לנושא הבא. למי אכפת מחיות המחמד? בעולם שבו אנחנו חיים, בעולם המודרני, לחיות המחמד שאנשים מגדלים בבית, כלב, חתול, טוקי, יש תפקיד מאוד חשוב. עכשיו אנחנו גם נמצאים בתקופת הקורונה, ובהרבה מדינות היו תקופות ועדיין שאתה לא יכול לצאת מהבית, ואתה לא יכול להיות בקשר עם אנשים, לפחות יש לך בבית חתול, כלב, מישהו לדבר איתו. וההרגשה הזאת היא שחיות המחמד הם היום בעצם מפצות על החסכים שיש לנו בקשרים עם אנשים אחרים.
נכון.
ורציתי לשאול אותך, למה אתה חושב שזה ככה? למה חיות המחמד הפכו להיות כל כך פופולריות בשנים האחרונות?
בגלל שאני לא יכול לאהוב בני אדם, אז אני מגדל לידי חיות, ועליהם אני שופך קצת מהאהבה שאני רוצה להביע.
למה?
יותר קל לי, יותר נוח לאהוב את החיה, מה שלאהוב איזה בן אדם.
למה?
לאהוב בן אדם זה מחייב, זה איך שאתה מתייחס עליו, זה בכל זאת בן אדם, שאתה, יש לנו דומם, צומח, חי, מדבר.
כן.
אז דומם, מה אתה יכול לאהוב? כן? צומח קצת יותר. אני רואה שאנשים הרבה שמגדלים כל מיני דברים.
כן, גם אני. יש לי בחלון הקטן בדירה שלי בקומה רביעית, גינה, כאילו שאני עדיין גר במושב שבו גדלתי, אני חייב את זה. ממש.
זהו.
אוקיי, זה הצומח.
נו, וחי. חי, אין לנו, נו, בבית, אולי יש חתול, אולי כלב בחצר, אולי משהו. רוצים משהו שיהיה בתוך הדירה, ולא החתול שזה מאוד רגיל. אז מביאים טוקי, מביאים כל מיני חיות קטנות, אני לא יודע איך קוראים להם למיניהם.
כן.
וזהו.
ובני אדם, אז למה קשה לנו עם בני אדם?
בן אדם זה מחייב אותך מאוד. זה מחייב. לבן אדם אתה צריך להתייחס כמו אדם לאדם, אפילו שהוא קטן, אפילו שהוא לא חשוב איך. זה מאוד מחייב, זה כל הזמן דורש ממך מאמץ. אנחנו לא אוהבים מאמצים.
לגמרי. עכשיו, יש עוד תופעה מאוד מעניינת, שאני רוצה לראות איך אתה רואה אותה. לפעמים אתה רואה שבן אדם יש לו איזה חיית מחמד, ועם השנים חיית המחמד כאילו מקבלת תכונות אופי כמו של הבעלים שלה. השמנת יתר, שתלטנות, לא, כאילו הבעל חיים עושה קופי פסט מהבן אדם.
זה ברור, כן.
מה ברור בזה? איך זה קורה?
כי גם אנחנו חיות. יש לנו תוספת שנקראת אדם שבאנו, אבל לפי הגוף שלנו אנחנו חי.
אז מה, אנחנו חיה ליד חיה ולומדים אחד מהשנייה?
ודאי. אתה יכול לראות את זה כלב ובעל הכלב, עד כמה שהם הופכים להיות ממש דומים, מבינים זה את זה וכן הלאה. כן.
אז מה האקסטרה הזה שיש באדם?
כלפי חיות ובהמות?
כן.
שהוא יכול להתעלות מעל עצמו.
לאן להתעלות?
ולהידמות לכוח עליון, לאהבה, להשפעה עייפה למעלה מהטבע שלו, שלכן הוא נקרא אדם, אדומה לעליון.
אז יש לאדם פוטנציאל לפתח אהבה ברמה יותר גבוהה?
כן.
עכשיו תגיד, אמרת לי קודם שאנשים היום קשה להם לאהוב אנשים אחרים כי זה מחייב. מה אפשר ללמוד אולי מהאהבה שיש לי לכלב שלי, להטול שלי, לטוקי שלי, אולי לאוגר שלי, כדי לקחת מכאן משהו ולהתפתח גם ביכולת האהבה שלי לבני אדם אחרים? מה אני יכול ללמוד מהמערכת הזו למערכת הזו?
זה קשה מאוד.
למה?
יש אנשים שמאוד אוהבים את החיות אבל שונאים בני אדם.
אז מה הם יכולים ללמוד מהאהבה הזאת לחיית מחמד?
לא, לי לא נראה. לי נראה שיש כאן דרגה אחרת לגמרי ביחסים בין בני אדם לעומת יחסים בין אדם לחיה.
מה הדבר הכי חשוב שהיית יכול ללמד אותי כדי שאני אוכל לפתח אהבה לבני אדם אחרים?
זה צריך לימוד, תוספת, השכלה, תוספת רגש, ללמוד ביטויים מיוחדים של בני אדם לבני אדם, זה לא פשוט. זה תוספת הזאת, זה נקרא אדם שבאדם.
איזה רגש היית מוסיף לי?
ידיעה והרגשה שאנחנו כולנו שייכים לגוף אחד שנקרא אדם, שהגוף הזה הוא חי על פני כדור הארץ, והוא כולו כולו נקרא אדם, ואנחנו צריכים להתחשב בו, ואז יהיה לנו לכולנו יפה וטוב, שאנחנו הנעלים ביותר בהטבע, וצריכים כך לראות את עצמנו, ולא לרדת לדרגת חי, או לדרגות עוד יותר נמוכות.
אז זה מין יצור כללי כזה, שקראת לו אדם, אז אם אנחנו בני אדם, אנחנו כאילו חלקים בתוך...
חלקים שלו.
ואיך האהבה קשורה ליצור על הזה?
שאותם הבני אדם שחיים ומרגישים את עצמם נפרדים זה מזה, שהם התחברו לדמות אדם אחד.
ואז מה הם ירגישו?
הם ירגישו שהם באמת ככה קיימים, כי אדם אחד, על פני כדור הארץ, ברור בטבע, ושזה מה שיש להם, וכדאי להם להגיע בפועל להרגשה כזאת שהם כולנו קשורים לרגש אחד.
למה זה כדאי?
כי זה אמת. רק האגו מפריד בינינו ולא נותן לנו לקיים את דרגת האדם שבנו. אנחנו לא בני אדם. אנחנו, לפי מה שאנחנו, זה עדיין חיות. כולם כבהמות נדמו.
זאת אומרת, יש איזו יכולת התקשרות ביני לבין בני האדם האחרים, שעד שאני לא רוכש אותה, אני לא מממש בכלל את הפוטנציאל שהטבע נתן לי?
אתה עדיין לא בן אדם, אם אתה נמצא בניתוקים אחרים.
זה או ניתוק או חיבור, אפס או אחת?
כן.
ואהבה, איפה היא בסקאלה הזאת של ניתוק חיבור, ניתוק חיבור?
עוצמת החיבור היא נקראת האהבה.
דווקא האהבה של אדם לאדם?
כן, בטח.
זה ממש ליגה אחרת של אהבה?
כן, כי אתה בתוך ההרגשה הזאת של אהבה, מתחיל לראות את עצמו שאתה נמצא בעולם העליון. זאת אומרת, בקשר, בהרגשה, בחיים שהם למעלה מגובה האנושי.
זה משהו שנמצא לפנינו, אליו אנחנו צריכים עוד להתפתח.
נקווה שנתפתח לזה.
אמן ואמן. נעבור לנושא הבא. ההנשמה הכלכלית של הקורונה. הקורונה הביאה התאחות מיצרות ברמה של הבריאות, גם מכות כלכליות קשות, גם בארץ, גם בכל רחבי העולם. והרבה ממשלות בחרו בקו של להדפיס כסף כדי להתמודד עם המצב. אין, חסר, נדפיס, יש. מה אתה חושב על הרעיון הזה? יש בו משהו בעיניי שהוא מקסים. מה אתה חושב על הרעיון של הדפסת כסף? הוא טוב בעיניך?
בוא נחלק את הכסף האלה וזהו, בוא נראה מה שיצא מזה.
מה זאת אומרת נחלק?
כסף זה שווה ערך להגיעה שלנו, לתוצרת שלנו, למשהו, מה שאנחנו עושים.
נכון.
אם אנחנו מדפיסים כסף יותר ממה שאנחנו מייצרים,
כן.
אז הכסף, מאבדים את הערך שלהם. במקום 10 על הנייר, אתה רואה 1. במקום 110 נגיד.
אז אתה אומר, זה לא הדרך. זו לא הדרך לפתור בעיות של חוסר, על ידי זה שהדפסנו יש מאין כסף.
כן.
אוקיי. מה לגבי... אנחנו במצוקה, נכון? הרבה עסקים קורסים, הרבה אנשים מאבדים את מקומות העבודה שלהם, אין לאנשים כסף, גם בארץ, גם בעולם, פשוט אין. אז אולי צריך לשנות את הראש, אולי הממשלות צריכות להבטיח הכנסה אוניברסלית לכל בן אדם, שתאפשר לו להתקיים בכבוד. אולי זה הכיוון שאליו צריכים ללכת?
זה בטוח שכן, כי אחרת הם לא יתקיימו, בני אדם. זה דבר אחד. דבר שני, אבל אתה צריך יחד עם זה, לסדר את הכל לאנושות, שהיא תוכל לייצר את הדברים ההכרחיים לקיום לכולם. ואז בהתאם לזה, אתה מחלק הכרחיות לכולם, ומחייב מי שמסוגל לייצר את הדברים ששייכים לכולם.
אם אנחנו נגיד, נגיע למקום הזה, וככה נתנהג, אז זה בעצם החלפה של הראש הכלכלי שלנו מהקצה אל הקצה, זה כבר לא קפיטליזם.
נכון.
אז מה?
כבר איננו, הוא כבר זהו. הוא פשט את הרגל, גמרנו.
לקחת לי את השאלה הבאה מהפה, הקפיטליזם באמת פשט את הרגל?
כן, כן.
מה יחליף אותו?
החליף אותו... אני לא רוצה, לא יודע איך אתה תקרא לזה, מה זה חשוב לשם. אנחנו תמיד היינו נותנים שמות כאלה שאין להם כל כך היה קשר עם המציאות. אתה צריך לקבוע פשוט קשר חדש בין הבני אדם והעבודה שלהם והטבע, שהכל זה צריך להיות כאחד.
לפי העיקרון, מה יהיה בעצם העיקרון, עיקרון העל שינהל את כל המערכת הזאת, אני, בני אדם האחרים והטבע, לפי איזה עיקרון כלכלי נתנהג?
שאנחנו חיים בהתקשרות אינטגרלית, משותפת, בין כולם, יחד בין כולנו והטבע, ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון כל היחס ההוליסטי הזה, לעצמנו ולהטבע, כדבר אחד. ולחשוב קודם כל על דברים הכרחיים, שכל אדם ואדם, באשר הוא שם, על פני כדור הארץ, הוא צריך לקבל דברים הכרחיים. בגד, מזון, איזה פינה, דירה, ולזה אנחנו צריכים לשאוף. וכל היתר זה למעלה מההכרחיות, על זה אנחנו בינתיים לא דואגים.
אני חושב שזה חלום שנדע שעל פני כל כדור הארץ, כל בן אדם, באשר הוא, יהיה לו כל מה שהוא צריך כדי לחיות. החלום הזה עדיין לא יתממש עד היום. מה ייקח אותנו למימוש שלו מחר? מה יאפשר את המימוש?
זה אותם הווירוסים שאנחנו היום מרגישים על עצמנו. הם ילמדו אותנו אם אנחנו לא רוצים ללמוד בעצמנו.
מה הם ילמדו?
הם ילמדו איך אנחנו צריכים לסדר את היחסים בינינו בתקופה החדשה.
איך תגדיר את הצורה? הבאה?
שאנחנו צריכים לדאוג כולנו על כולם.
זה המפתח? דאגה?
כן.
למה? מה הקשר בין דאגה לכסף? התחלנו ממדפיסים כסף.
עזוב את הכסף. אתה צריך להדפיס איזה... לכל אחד כרטיס. כמה שהוא יכול לקבל כדי לקיים את עצמו ומשפחתו. זה הכל.
אני רוצה בכל זאת עוד מילה על הדפסת כסף. פסלת את הדפסת כסף כי אמרת זה פיקטיבי, אתה מוריד את הערך. אז מה צריך להדפיס היום כדי שנוכל להבטיח שלכל אחד יהיה באמת כל מה שהוא צריך כדי להיות? מה אנחנו צריכים להוסיף? אז לא כסף, מה כן? דאגה? מה נדפיס?
שלכל אחד יש לו איזה רשימה מה הוא צריך כדי לחיות. כמו בקיבוץ.
כן.
פעם היה.
כן.
וזהו. ואז נחיה טוב, בלי תחרות ובלי פנטזיות, מה עוד חסר לי וחסר לי, ומה יש לי אחרים ואילי אין, וכן הלאה.
התחרות הורסת אותנו בעיניך?
אני חושב שכן.
אבל התחרות היא גם מפתחת, בלי תחרות לא היינו יוצאים מה... לא יודע מאיפה.
אני לא יודע אם זה טוב, אם שאנחנו יצאנו משם, למה הגענו?
באמת השם ישמור, אז לאן הולכים?
בחזרה, למצב שאין תחרות, שתחרות בינינו יהיה רק מי יותר רוצה לגרום טוב לשני.
זה גן עדן זה, אם כל אחד רוצה רק לגרום טוב לשני, ואנשים עושים תחרות על מי יהיה יותר טוב לאחרים.
הטבע לא ישאיר לנו אפשרות אחרת.
אתה באמת רואה את זה?
בטוח.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, מה אתה מאחל לנו עד התוכנית הבאה?
להבין לאן הולכים ולהקדים תרופה למכה.
אמן ואמן. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה גם לכם שהייתם איתנו, מבט פנימי. כל טוב, להתראות.